היה כיף אתמול.
כיף.
אנחנו בסעיף ט'. בסעיף הזה מתחדשת נקודה חשובה ביחס לאמינות, היחס שלהם לעם ישראל. עד עכשיו דיברנו על היחס שלהם לעולם, לקודש ולחול, לטומאה והטהרה, איך הם מסתכלים על העולם, הפרדת הרשויות שקיימת אצלם וכו'. עכשיו אנחנו רוצים לבחון מה הם אומרים ביחס לעם ישראל, הרי הם מאמינים בתנ"ך. לפי התנ"ך עם ישראל הוא עם הנבחר, אז מה קורה? איך הם מתמודדים ומה השורש הרוחני שגורם להם לשיטה שלהם? אמינות, מתוך שיצאה מהמחנה לחוץ, הרי היא נפרדת, מחרפת ומגדפת. מי מכיר סיפור בתורה על מחרף ומגדף?
שימי בן גירה.
שימי בן גירה זה נכון, אבל זה בתנ"ך, לא בתורה. דוד וגוליית זה בתנ"ך, לא בתורה. קורח הוא מה המחלוקת, נכון? בילעם בא לקלל, אבל בסוף הוא ברך. מישהו שקילל? כן, יש לנו בסוף פרשת אמור, את פרשת המגדף. יש לנו בסוף פרשת שלח וחומש במדבר, את פרשת המקושש. הגמרא אומרת שהם היו בפרק אחד. טוב, למה זה נכתב בויקרא? זה נכתב במדבר. מה בבתרא ששניהם בפרק אחד, זה היו באותו בית סוהר. אבל המחרף, זה היה בן איש מצרי, ולפי חז"ל אשתו הייתה שלומית בדברי למטה דן, אז הוא היה יהודי. אבל הוא יצא מן החוץ, הוא יצא החוצה, הוא הפריש את עצמו, היה לו ויכוח איפה הוא צריך להיות במחנה, הוא היה צריך להתגייר, לא צריך להתגייר, יש דעות, למרות שאנחנו הולכים אחרי האמא, היכולת שלפני מתן תורה היה צריך להתגייר. קיצור, יהודי תלוש כזה. פרשת אמור בסוף. ושם המדרש רבה, ועיקר הרבה, דורש את האיש הזה על אמינות. ככה גם הרב כותב בקובץ ה', סעיפים ר' ל"ח ר' ל"ט, ובקובץ ו' סעיף קצ"ד, קבוצים שם פסקאות נפלאות מאוד שמסבירות את כל פרשת החירוף והגידוף על אמינות. עכשיו, מה קורה בעצם? כשמוציאים בן אדם החוצה, שם הוא היה מחוץ למחנה, כשמוציאים בן אדם החוצה, אז הוא מתחיל מה? לכעוס ולקלל ולגדף. אמינות, מתוך שיצא מהמחנה לחוץ, כי שורשי אמינות הם יהודים. צריך להבין, איך קמה הנצרות? הנוצרים הראשונים היו יהודים, והרפורמים הראשונים היו יהודים. סתם דוגמה, כן? גם בדורותינו. משכילים, התחלת המשכילים, לפני 200 שנה, 250 שנה. כי היהודים הראשונים, הם נראים סך הכל בסדר. וגדולי ישראל יש להם חוש, למה נחומו כל כך נגד המשכילים? הם היו הרבה פחות גרועים מהחילונים של היום, המשכילים הראשונים. הם אמרו, אנחנו יהודים, שומרים, שומרים. רק רוצים ללמוד שפות, רוצים להתלבש כמו הגויים, להתגלח, הפעם כולם גידלו זקן, להתגלח, לראות יפה, תתתי, תתתה. וגדול ישראל נלחמו עם מלחמת חורמה, כי לגדול ישראל יש אין נפקיך לראות כמה דורות אחר כך. התייחד בדורנו, מורנו ורבנו, מורי ורבי לפחות, הרב טאו, שיש לו אין נפקיך לראות דברים בהתחלה, להגיד לך בדיוק מה יהיה עוד 15 שנה. היינו ערך נפתלי בנט. היחיד, כמעט, כשנפתלי בנט התחיל את דרכו, אז הוא נצח את זולון אורלב בתוך מה שהיה מפדל, ואז הוא הפך את זה לבית יהודי, וכמעט כל גדולי הציונות הדתית תמכו בו, כמעט כולם, באמת, מקצה לקצה, כולל החרדלים, אפילו הרב דב ליאור בזמנו, כולם תמכו. אותו אמר, זה לא. אבל הוא אמר את זה יחסית בשקט.
כי...
אבל אני יודע, בטח, בסדר, עוד יש לו את המפלגה שלו, יש לו את ש"ס. התנגד. בבחירות אחרי זה כבר נדלקו נורות אדומות לכמה, כבר דב ליאור וכל מה שנקרא החרדלים, הרבנים כבר לא תמכו. בבחירות אחר כך כבר אף אחד לא תמך. חוץ מהרבנים הליברליים. אז אני אומר, סתם, זה עוד פעם, זה, אתם לא מכירים, אבל מי שעוקב אחרי אותה, הוא כבר 30 שנה, הוא כל הזמן מזהה תופעות, כשהוא אומר, אף אחד לא מסכים איתו, לכן כולם יורדים עליו, קוצפים עליו, כי זה קשה, לא רואים. החוכמה של גדולי ישראל, אין הפקיחה, סייעתא דשמיא שיש להם, להגיד מה יהיה עוד 15 שנה, היא תופעה כזאת, לטוב ולרע. מתוך שיצאה מן המחנה, הנוצרים הראשונים היו יהודים, מאיפה הם באו? הם באו מתוך המחנה, לכן גם יש להם כאילו זיקה עליהם מסורת ישראל, ואמרנו, הם גונבים מאיתנו, אנחנו אחר כך נחזיר את הכל אלינו. אז הם יצאו מהמחנה אל החוץ, כשבן אדם יוצא החוצה, מה קורה לו? הוא מתחיל לקלל, הוא מתחיל להטיל רפש במקום שמנו יצא, כי איך הוא יכול לתת צידוק פסיכולוגי לעצמו שהוא בחוץ? רק אם הוא יגיד שאלה שנשארו דפוקים. אז הוא מתחיל לחרף ולגדף. הוא מתחיל לבוא ולהגיד, אני באתי ממכם, אני יודע בדיוק מה זה עם ישראל. עם ישראל זה עם מקולקל, עם גרוע. עם שהקדוש ברוך הוא הפסיק לאהוב אותו. הוא אהב אותו, הוא בחר בו, האמין, כביכול הקדוש ברוך הוא האמין שעם ישראל יביא את התיקון לעולם, אבל עם ישראל נכשל, חטא, יצא לגלות. הרי פה הרקע שלנו זה גלות ארוכה, שאנחנו עומדים בפתחה של גלות ארוכה, חורבן, סימן שהבחירה בישראל הסתיימה, והקדוש ברוך הוא עבר לבחור בכל בני האדם. זאת התזה הנוצרית ביחס לעם ישראל. אז היא מחרפת ומגנפת, כמו שכתוב שם בויקרא, אומרת מי לי בשמיים, פסוק בתהילים, אף על פי שבפיה תדבר רמות, ודבריה חילקו מחמאות, כלפי חוץ היא אומרת בורא עולם, ולשבח את הבורא, ולעבוד אותו, וכל הדברים האלה. בפועל היא מחרפת ומגדפת, אומרת מילה בשמיים, היא מזלזלת בשמיים, מזלזלת בקדוש ברוך הוא, כי האמירה שהברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו היא מופרת, זאת אמירה שלועגת לשמיים, שמחרפת ומגדפת. מי מחרפת? החירוף הגידוף כלפי שמיה בפרשה שמה. נוקב שם יומת, משה רבנו אומר לעם ישראל, את המקלל הזה צריך להרוג, כי לילד שם שמיים. כי כשאתה מקלל את הברית עם עם ישראל, אתה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא נכשל. זה חירוף הגידוף. מי לי בשמיים? רפיון ביטחונם של ישראל. רפיון ביטחונם של ישראל, הכוונה, הביטחון שעם ישראל ינצח את כל הקשיים, את כל הנפילות, את כל המשברים, ישוב בתשובה ויגאל את כל העולם. זה הכוונה רפיון ביטחונם של עם ישראל, של ישראל. הדבר הזה מופיע גם בעריכות בסעיף למד א', אבל אנחנו לא נקרא את זה עכשיו. רק אני אקרא לכם משפט אחד, המשפט הראשון בסעיף למד א', טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. חולי וחולי. עכשיו נדובר על הפרדת המנגינה. כן.
מצד המציאות החיצונית ניכר שם...
צודקים.
מאוד.
יפה מאוד. מהי הרב וינר משפט שהוא תמיד אומר? סתירת הלכי החזקה ביותר לנצרות. מהי? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו.
חזרת
ישראל לארצו. וביתר שאת... הקמת מדינת ישראל.
בדיעבד, בספר.
או, אתה צודק. לכן אמרתי, צריך להיות בעלי אין הפקיחה של גדולי ישראל. גדולי ישראל כל הזמן עסקו בלרומם את רוח העם. ספר ניצח ישראל, המהר"ל נכתב, כי באו ואמרו לו, המהר"ל, זהו. לא אמרו הנוצרים צודקים, אמרו, זהו, גאולה כבר לא תהיה. הייאוש היה מכרסם כמה שנים. גלות מצרים הייתה 400 שנה, ואחרי זה בחשבונות זה ירד ל-210 בפועל, וגלות בבל 70 שנה, ופתאום 200, 400, 600, 1000, 1500 שנים, איפה? כבר שכחו מה זה בכלל לזה, לכן יש כל כך הרבה קשיים לחברה החרדית להתנתק. זה לא להתנתק מ-70 שנה שאני יודע מה, איזה זקן כבר עוד זוכר מה היה בבית קודם. כן, הזקנים הרי בחו, אמרו, פה יש ככה, וזה אלה שהיו יותר מבוגרים מגיל 70, תור ילדים ראו את הבית הראשון, הגיעו עכשיו לבית שני, כבר זקנים בני 80, אומרים, זה ככה, כלום לא זוכרים, 2000 שנות גלות, זה מטורף, תודעה לאומית, הבנה לאומית, פה זה חידושים עצומים, מי שלא מקבל את זה, אנחנו לא יכולים לבוא לבית תענו, הוא יש לו את מה שלמדו, 2000 שנה, אז קשה, למרות שנגד העיניים רואים שהמציאות משתנה, בכל מקום זה ככה. רפיון ביטחונם של ישראל שמתאמץ את המינות להרחיב, להראות עד כמה זה לא נכון, להרחיב את הרפיון הזה. שלא רק שלא ניגל, שעם ישראל כבר הוא לא העם הנבחר, להרחיב את, את החוסר ביטחונם של ישראל, כלומר שאין ביטחון שעם ישראל באמת יתמיד בבחירתו האלוקית, העליונה וכו'. אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון, כמה הבטחות ושבועות כתובות בתורה על העניין הזה שעם ישראל הוא העם, הוא העם האלוקי הנבחר, ובחירה אלוקית נצחית בהן להיות סגולה מכל העמים. בחירה אלוקית זה יצירה אלוקית. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בצורה אלוקית נצחית. זה לא משהו שיכול להשתנות, כי בחירה אלוקית היא נצחית. זה לא בחירה שלנו, אני בוחר במשהו מסוים, אחר כך אני מתחרט. יש בנו אלמנטים מוטבעים, למשל בן. בן זה משהו שגם בני אדם כאילו יוצרים אותו. מה שלא יהיה הוא יישאר הבן. אפילו אם חס ושלום הוא ממיר דתו, וזה גם נשאר יהודי, לא משנה. בן נשאר, יש גם דברים אנושיים שאנחנו יוצרים אותם, קל וחומר, יצירה אלוקית, יצירת אומה שהיא נושאת, חורטת את הדגלה, את האידיאל האלוקי, ודאי שזה לא יכול להשתנות, זה נצחי, להיות סגולה מכל העמים. הרפיון הזה שהמינות מתאמצת להרחיב, הרי הוא סעיף מסורי הגפן הנוכיה, מה השורש הרוחני שגורם הנצרות לבוא ולהגיד שעם ישראל, הבחירה בו בטלה, זה סעיף מסורי הגפן הוכריה של הפרדת הרשות הגבוה. תכף הרב יסביר מה זה הפרדת הרשות גבוה. אז כלומר, הנצרות היא מפרידה רשות גבוה, כמו שראינו בכל הסעיפים הקודמים, שאומר שהקדוש ברוך הוא והרוחניות לא משפיעים על הארץ ומקדשים ומתארים ויכולים באמת לתקן. כיוון שזאת התזה שעומדת בבסיס הנצרות, קל לבוא ולהגיד שכשהקדוש ברוך הוא באחר בעם ישראל, הבחירה לא הצליחה. כי מה זה הפרדת הרשות הגבוה? אותה הרשעה החושבת להפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד, שהגוף והארץ אינם ברי תיקון. הברית האלוקי, כמו שראינו בסעיף הקודם, הגבורה שמפיה ניתנה תורה, והגבורה שמפיה נבראו מעשה בראשית, הולכים ביחד, ככה אנחנו אומרים. אומרים לא, רוחניות וגושמיות צוררים זה את זה, ונמצאים במלחמה מתמדת, הפרדת רשות גבוה, הפרדת רשויות, כמו שאומרים. אותה הרשעה חושבת להפר ברית בשר ברית הארץ גם יחד, המדמה בחושתה הפנימית כי הגוף וכוחותיו ועולם החומרי והופעותיו, בחירת אדם ורצונו בכל הרחב, וממילא עם ישראל יכל לבחור כל מיני בחירות, אינה דברים מופרדים. זה הפרדת רשות גבוה, כן? ראיתם מופרדים, הפרדה? זה נפרד מהקדוש ברוך הוא. האדם יכול לבחור נגד הקדוש ברוך הוא ולסכל את הצעת השם העליונה. איך אפשר לחשוב מחשבות כאלה שבני אדם מסוגלים לבחור כנגד הקדוש ברוך הוא? כנגד, אנחנו יכולים לעבור עבירות כאנשים פרטיים, גם עם ישראל יכול מאוד להתקלקל עד שצריך גלות, אבל לסכן את רצון השם בבסיס הבריאה, חוקות שמיים וארץ, זה הבחירה בעם ישראל, שהוא יקבל את התורה והוא יגאל את העולם. את זה אפשר לסכן. וראינו בדעת תבונות, ביחס לסעיף השני, שהוא היה סעיף קשה מאוד, אבל עברנו אותו איכשהו, ששם הרמח"ל מסביר שיש לנו הנהגת המשפט, אם אתם זוכרים, הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד נועדה למנוע בדיוק את זה, את מה שהנצרות אומרת. שאם בני אדם ירבו לבחור בחירות לטובות, הקדוש ברוך הוא יתערב. אין דבר כזה. כי הכל תחת שליטה אלוקית. צרור לא יפול לארץ. אין מילימטר של הטומאה והקלקול הכי גרועים שלא תחת השליטה האלוקית. גם השואה האיומה הייתה תחת השליטה האלוקית ובהנהגת השם. שלא מאמין בזה, אז יש בו אלמנט של כפירה, ואז השואה יכולה לגרום גם לכפירה. כאילו, יש בו צד קטן של כפירה, שכשזה קורה, אז השואה, למה שואה גורמת לכפירה? הרי בעומק אין הבדל בין שואה פרטית, משפחה, נשרפה, תאונת דרכים, כולם נפטרים. זה גם סוג של שואה, של שואה. ואת זה אנשים מבינים, אז כשזה מגיע בכמויות גדולות, אז גם אנחנו מבינים, מה אנחנו לא מבינים, למה זה קרה? אנחנו מבינים שזה חלק מהנהגת השם. אין שום דבר מחוץ לשליטה האלוקית. ואת זה לא מוכנים לקבל. יש להם הפרדת רשות גבוה. בחירת האדם ורצונו בכל הרחב. היכולת שבני אדם לבחור, הנה דברים מופרדים שיכולים לסכן את זאת השם העליונה. זה נפרד מרצון השם. ואז מה קורה? תוכל, לפי התזה הזאת, תוכל לפי זה ברית עולמים. הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם העולם ועם ישראל להיות מופרת. איך הברית עם עם ישראל יכולה להיות מופעת? על ידי סיבות צדדיות, כחטות ישראל, עם ישראל חוטא, יוצא לגלות, זהו, יותר אין בחירה אלוקית בעם ישראל, והתגברות הרשעה החומרית בעולם, כן, שהרשעה מתגברת, סימן שעם ישראל לא עומד וממלא תפקידו, אז הברית איתו הופרה. זה סורי הגפן נוחיה. כשאתה מתחיל להגיד שהרוחניות והגשמיות צוררים זה את זה, וכביכול הצד האלוקי בבריאה מתנגד לצדדים הגשמיים, כאילו השגחת השם היא לא יורדת עד למטה, למטה, לתחתיות הארץ, כן, כל הסעיפים שראינו, אז מן אתה אומר שבחירת האדם יכולה לקלקל את הצד השם העליונה. ולא ידעו ולא הבינו מחשיכה התהלכו, כי אלוקי עולם השם עושה שלום ובורא רע, גם הרע, כמו שראינו בסעיף הקודם, והכל עבדיו, גם הרע, הוא חלק מרצון השם, המלאך המוות, השטן, יצר הרע, הכל זה חלק מנהגת השם בעולם, ויש מקום ליצר הרע, ויש לו תפקיד, וכמו שאמרנו, מטרה שלנו לכוון את היצר הרע, לכוון את כל הכוחות והנטיות. אבל זה לא שהרשעה החומית יכולה להתגבר, כן, אמרנו, חטא אדם הראשון אצלה, הפך את כל העולם, כן, החטאים של עם ישראל, הכל מתהפך, הכל משתנה, לא, ולא כאלה חלק יעקב, כי אנחנו מאמינים כי יוצר הכל הוא. וישראל שבט נחלתו, השם צבקות שמו. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, וישראל לנצח, בחירה אלוקית שבלתי ניתנת להפרה, הם יהיו שבט נחלתו, השם צבקות שמו. בעולם הגשמי, עם כל עומק הרשעה מקננת בבשר, גם כשיש רשעה וגם בשר, הקדוש ברוך הוא לא הפר את הברית עם הבשר ועם הארץ. הכל קשור בתנאים שחקק בין צור עולמים בעולמו. הכל קשור, הכל חקוק, הכל מתאים, שהוא רשות היחיד, לא הפרדת רשות גבוה. רשות יחיד, הכלה מאוחדת, הכל רשות יחיד אחת. של יחידו של עולם, אינו מתבדו, הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר שיוצא משליטתו. אין עוד מתבדו. הכל זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שבחסידות ובקבלה, שלושת המילים האלה של אין עוד מתבדו, הן מאוד מאוד משמעותיות. זה עומד בתפיסת החסידות, בעיקר, שהקדוש ברוך הוא מופיע בכל, ומתגלה בכל, ובכל יש טוב, וניצוץ קדוש וכו', זה מה שמופיע הרבה בספר הזה, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו גם בהקשרים האנושיים, העולמיים, הרוחניים, התרבותיים, הכל מאת השם, כל הגלגולים, וכל המסיבות, וכל החולשות, והרשעה, הכל, העולם הגשמי, הכל קשור בתנאי שחקק מהצור עולמי בעולמו. אפילו מעשה כשפים שמכחישים פמנה של מעלה. הם מכחישים פמנה של מעלה. גם הם יד השם. כשאתה חי ככה, אתם מבינים, יש תזה, יש לה תוצאה. התזה אומרת, הפרדת רשות גבוה. התוצאה, עם ישראל הפסיק להיות עם המאמין נבחר. עם ישראל מאמינים, אין עוד מלבדו. הפוך מהפרדת רשות גבוה. כשזאת התזה, אתה מבין שלעולם, לעולם, חוקות שמיים וארץ, כמו גם חוקת הבחירה בעם ישראל, לא תוכל להיות מופרת. ונשמת ישראל באור עליון זה היא שרויה. באור עליון של האין או מלבדו. מנקור חיים עליונים הללו מקבלת את שאיפת חייל. כן, תורתו, תורת עולמים, כלומר לנצח. זה לעולמים. התורה שלנו וההבנות שלנו והתפיסות שלנו וכל האמונות שלנו לעולם לא השתנו. ברית עולם לא תשכח. ולא תוכל שום הגברה חיצונית. כלומר, מלחמה עם עם ישראל, לא יוכלו לנצח אותם. או רוחנית פנימית, או איזו מלחמה רוחנית עם עם ישראל, כמו שעכשיו אנחנו נמצאים במובנים מסוימים, גם במלחמה גשמית, יש עכשיו גל של פיגועים, ויש לנו תמיד בצפון ובדרום, ומעבר לים וכו', יש לנו גם מלחמה רוחנית פנימית, ובעיניי היא המלחמה העיקרית בדורנו, כי האיומים הגשמיים הם לא כל כך משמעותיים, והם גם לא, בעיקר לא כל כך מצליחים, אם כי פה ושם תמיד יש שוי והרוגים, אבל ברמה הלאומית הם לא מצליחים. אבל ברמה הרוחנית הם ועוד איך מצליחים. ועוד איך הם מצליחים. לכן זאת המלחמה שהיא יותר עקובה מדם. ושם צריך להשקיע את מרב המאמצים. תמיד חכם וקצין בצבא, פעם היה דילמה היום, וכשאני הייתי, זה לפני, למה, 20 שנה, 15 שנה, אז עוד היה דילמה. היום אין דילמה. אין אף ראש ישיבה שמתלבט בשאלה הזאת. לא משנה, הסדר, גבוהה, מכינות, זה מי, גם המכינות, אני תראה משנה במכינה. כל מי שיכול, שולחים אותו, לך תלמד, תהיה תמיד חכם. זה בכלל לא, זה ברור. גם כי ברוך השם יש הרבה קצינים מוכשרים. וגם כי מה שחסר זה רוח. יש פיגועים, אז ידינו לא... נתפוס את המחבלים. אז הצבא מאוד מוכשר, יש לו כלים וטכנולוגיה מודיעינית מדהימה, ומצליחים לתפוס אותם בסוף, ואז מכניסים לכלא ויוצאים ועסקאות וזה, חולשה רוחנית. אנחנו במלחמת תרבות רוחנית פנימית, וגם המלחמות הקשות הללו לא יוכלו לעבור את פי השם. שום ניצחון לא יכול לזעזע את הבחירה האלוקית בעם ישראל, את הניצחון שלו, את הגאולה שלו, את התשובה שלו, את התקומה שלו, עד תיקון כל העולם. אין דבר כזה שאפשר לסכל את הצעת השם העליונה. ולסור מחוקותיו חוקות עולמים. זה חוקות עולמים, כמו שיש שמש שזורחת, שמש ששוקעת. חלק מחוקות העולמים של הבריאה זה האומה הישראלית, שהיא הלב של העולם, היא הסגולה מכל העמים. ולה ניתנה תורה, לאומה הזאת ניתנה תורה, והיא תגל את העולם. אי אפשר להפר את זה. אין דבר כזה מדינת כל אזרחיה, שאין הבדל בין יהודים לגויים, שהעיקר זה אזרחים. זה בדיוק מה שהנצרות רוצה להכניס בדלת האחורית. שאין דבר מיוחד בעם ישראל. לא נורא התבוללות. זה מגיע דרך הרפורמים והקונסרבטיבים, אתם יודעים שהרבנים רפורמים וקונסרבטיבים מחתנים גם עם גויים? מגיע כומר, מגיע רב, עושים תלית, זה וזה, לא צריך גיור, מתחתן עם גויה, ילדים גויים, אבל הוא בקהילה. מה, אז זה, תראה, קלה נחמדה, יפה יפה, מה יש לך? אל תהיה פרימיטיבי. ולאט לאט, היה איזה כנס, מסיפר לי את זה, אחד מהתושבים אצלנו ביישוב, רב יהושע שפירא, סליחה, זה שיחה, לא משנה, מפגש עם איזה כמה קיבוצניקים כאלה של פעם, שורשיים וזה. אז אחד אמר, אני אין, לנכד שלי כבר אין שום סנטימנטים. אני להתחתן עם גויה, זה לא היה זה. אבל לא עברתי, הלאה, היה להם שרידים של לאומיות, של יהדות וזה. אבל כשזה בלי גיבוי אמיתי, תורני, עם מחויבות להלכה, אז עובר לבן זה נחלש, זה מגיע לנכד, כבר לא נשאר. הוא אומר, הנכד שלי מבחינתו התחתן עם גויה, הוא טס לחול, אם הוא יצא שם בהולנד איזה מישהי, זה גמרנו. שום סנטימנטים. לא נשאר. זה לא דחוף. איך עושים שקט? זה מאושר. שלא יחשדו. אין לי וואטסאפ, יש לי ווייז. רק בשביל הווייז קניתי את זה, כי כבר אשתי רצתה לראות בי בראש, מרוב עצבים, על זה שאני משתמש עם הווייז, כל פעם שהיא צריכה את התנאי. קניתי חדשה, הרב שילו המליץ לי, הוא קנה גם. אני אקח זמן שאני אלמד. בסדר. אז שום דבר, כן, ומקור הגבורה והעוז גם זו, זה טעות מי שכתוב אצלו זה, איך זה אצלכם? אז במקור זה זו, זו חוזר על הגבורה. אתם תראו שמתגלה, לא שמתגלה, שמתגלה, כן, מקור הגבורה והעוז של עם ישראל גם זו שמתגלה בכבישת החיים, מתוך אוצר גבורת אל השם יוצר עולמים, היא לקוחה. הגבורה של עם ישראל היא לקוחה מהגבורה של הקדוש ברוך הוא. ולכן אף אחד לא יכול להתגבר על עם ישראל, לא במלחמה חיצונית ולא במלחמה פנימית, כי הגבורה שלנו היא גבורה אלוקית. עכשיו יש פה ביטוי שעלול להטעות, כי כתוב פה גם זו שמתגלה בכבישת החיים. דיברנו, אתם זוכרים בסעיף הקודם, שהגבורה שלה היא גבורה עדינה. היא לא רודה בחיים, היא לא מנצחת אותם. היא מכוונת אותם, היא מדריכה אותם. חיל הרב ציוד הבא, להזהיר פה מטעות, הוא כותב, מה זה כבישת החיים, בהקשר של מה? זה על פי הביטוי במסכת אבות, איזו גיבור הכובשת יצרו, גבורה וכבישה. אבל לא בהקשר הזה של רמיסת כוחות החיים. לכן הוא כותב, גבורתה שתורה מדריכה למלחמת היצר, גבורה קדושה, גבורת השלטון האלוקי של תורה, סידור הנאות עולם הזה על פי הדרכת התורה בצורה ישרה, לא חולשה או עקירה. כן, יכול להיות חולשה שאתה מוותר, יכול להיות שאתה עוקר את כל נטיות החיים, לא זה ולא זה, אלא הופעה אלוקית בכל ענייני החיים. יש עניין אלוקי, גישה אלוקית להיפגש עם ריבונו של עולם בכל ענייני החיים, כל דרכי חדיהו שביתי השן לנגדי תמיד. בסדר? אז זה הגבורה שלנו. ולהגשים ולגלות בחיים ובמעשה את הוצאה התורה העליונה הזאת. זאת התזה שלנו, ואנחנו נדרשים להופיע אותה בחיים ובמעשה. שמה? שכל כוחות החיים ונטיותיהם והסתרפויותיהם, הכל יונק ממקורה של תורה, ומכוון לאורה של תורה. וכל הגבורה שאנחנו מכוונים את כוחות החיים, הכל מתוך הגבורה האלוקית. כשאנחנו מגשימים ומגלים בחיים ובמעשה את התורה הזאת, קרואים אנו לאורו של משיח. שיתנוצץ מכל הוויים, כשאתה מבין את התזה הישראלית היפה הזאת, החשובה הזאת, אז אתה יכול, אתה קרוא לאורו של משיח, כלומר לפעול עם הקדוש ברוך הוא בהובלת אורו של משיח, כי אורו של משיח זוקק את התורה הזאת, כלי התורה הזאת קשה לראות את הופעת אורו של משיח, שהוא מתנוצץ מכל העברים, מי שרואה, רואה, מי שאמון על המשנה הרוחנית הזאת, אז הוא יכול לראות איך שאורו של משיח מתנוצץ מכל העברים, מאיפה, מכל, מסיבות החיים, מכל הבחירות, מכל היצעות, מכל משטרי הטבע. אנחנו מדברים פה על עצות אנושיות, על בחירות אנושיות. אם אנחנו מבינים שהבחירה האנושית היא לא מחוץ לשליטה האלוקית, כמו ברע, כלומר שהבחירה הרעה של עם ישראל לא יכולה להפר את הברית עם עם ישראל, אז גם בטוב, כשיש יהודים שבוחרים ומתאמצים ועולים לארץ ישראל, אז הבחירה שלהם היא חלק מנהגת השם את העולם. זה לא מחוץ, וכשיש ציונות, גם היא חילונית, אבל היא על ידי בחירה אנושית, מצליחה וגואלת את עם ישראל, אז זה חלק מיד השם. לכן זה, הסעיף הזה נכתב ישראל ותחייתו. לכן תביני את הקשר ישראל ותחייתו. לראות את יד השם בכל העברים, בכל מסיבות החיים. הפוליטיקה, הפוליטיקה הלאומית, העולמית, הכל מה שמוביל לגאולה. כי מי שאמון על התורה העליונה הזאת, רואה את אורו של משיח כמו הרב קוק שראה. מכל הבחירות, מכל היצור, מכל משטרי הטבע, שם הרב משתמש במילה טבע, שימו לב, מכל ההשכלות ומכל הקדושות, שכל וקדושה, מכל הבחירות, מכל הניסים ומכל הנפלאות, טבע ונס, נכון? היה לה משטרי טבע, נס ואיום. ואני הרוכב על החמור בעצמו, עם ענני שמיה כבר אנש אתם. אני רוכב על חמור, זה פסוק בזכריה. והמשיח שמגיע מענני שמיה כמו בן אדם, לא אני רוכב על חמור, כמו בר אנש, זה פסוק בדניאל. ואומר הרב ציודה, חמור וציור של עניות חומריות. אך מתוך מצב זה עצמו, שאנחנו נמצאים פה עכשיו בעניות רוחנית, עצומה של חילוניות, תתגלה גדלות רוחנית ועשירות גדולה. זה בר אנש. בממשיות החומריות, החומרית הגופנית, ניכר ומתגלה העניין אלוקי אליי. מי שיודע לראות כבר מזה בתוך העניין הגופני החומרי, את העניין האלוקי שעתיד להופיע, כמו שהרב אומר בהרבה מקומות. שני הצדדים האלה שנראים כאילו ניגודיים, בשניהם גם יחד מתגלה האין עול מלבדו, שסדר ההנהגה האלוקית. ואל תבוא ותגיד שהצד החומרי הוא מנותק מרצון השם והנהגה האלוקית. אין עול מלבדו. כמה שכך גם באנושיות כביכול, גם במעשים האנושיים שלנו, בבחירות שלנו, בגאולה האנושית שלנו שמגיעה מלמטה למעלה, באמצעים של קימה קימה, של גאולה שבדרך הטבע, גם שם מתנוצץ האור האידיאלי של אורו של משיח, שילך ויופיע עד למצב של ענני שמיה כבר אנש אתי. מי שמסוגל ומסגל לעצמו ראייה כזאת, שהפוכה מראייה הנוצרית, אז הוא יכול לראות את יד השם בהנהגה. במובן מסוים, יש רבנים שמתבטאים חריף, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל במובנים מסוימים, התפיסה החרדית היא כאילו קצת יונקת מהתפיסה הנוצרית, בהקשר הזה. שכל מה שהוא קשור לקודש, אז אנחנו מייחסים אותו לגאולה. ואם יש פה ריבוש של תורה בארץ ישראל, אז זה גאולה. אבל מה שלא, לא. ואנחנו רואים, בכל הגאולה מתגלה. כמובן שבדברים הלא טובים צריך להילחם. גם את זה אנחנו יודעים לעשות. אבל ברמת העיקרון, ברמת התופעות ההיסטוריות שמתרחשות לנגד עינינו, יד השם מופיע גם בבחירות האנושיות, ושום דבר לא יוצא מהשליטה האלוקית, אין עול מלבדו. גם בבחירות האנושיות, גם בעיצות האנושיות, בנס ובטבע, בשכל, בקדושה, בכל יד השם מופיע, בעזרת השם, מתוך אני ורוכב על חמור, תופיע מדרגה עליונה של ענני שמיה כבר אנש אתי. עסקו ואמצו וישם עמכם, מחר נראה סעיף י' בעזרת השם.